אנחנו זכינו ללמד ולחנך וללמוד ממשה נפתלי השם יקום דמו. מה יותר מתאים מערב סליחות לתאר את הנקודה המרכזית שאני חושב שהייתה במשה, שאני ברגע ששמעתי את האסון הנורא הזה, ככה התמונה שהצטיירה לי בראש, שככה זכרתי את משה, זה משה שעומד ומקשיב בשיא הריכוז לדברים של הרמים שלו, של ככה היה לו איזה זקנקן כזה קטן. התמונה שהצטיירה לי זה שהוא עומד ומלטף את הזקן ועומד ומקשיב, ומתוך זה ככה גלגלה לי התמונה של בעצם מידת הענווה, שהיא כל כך חשובה לפני סליחות, לעמוד מתוך ענווה ולעשות את החשבון, את חשבון הנפש, ומתוך זה להתפלל את הסליחות. ומתוך זה חשבתי, ככה עלה לי בראש, אולי מתוך השלילה של החורבן, פסקאות בהן היה מאוד מפורסמות, ששם מדברות על השלילה, אבל מתוך ההיגיון של השלילה אפשר ללמוד את החיוב. הגמרא במסכת שבת אומרת על הפסוק בישעיהו, יען כי גבו בנות ציון, ותלכנה נטויות גרון, הלוך ותפוף תלכנה, ורגליהם תעקסנה. הגמרא במסכת שבת אומרת שיען כי גבו בנות ציון, שהיו הולכות בקומה זקופה. ואחרי זה אומרת הגמרא על ההמשך של הפסוק, אחרי שהיו הולכות בקומה זקופה, הלוך ותפוף תלכנה, שהיו הולכות עקב בצד גודל. ואחרי זה וברגליהם תעקסנה, סליחה, אחרי זה יש מסקרות עיניים, שהיו ממלאות כוכלה לעיניו, ואחרי זה וברגליהם תעקסנה, בכל אופן שהיו הולכות ארוכה בצד קצרה, ואחרי זה שהיו מחתיות את בני ישראל. הרב מסביר בעין היה שזה לא סדרה של חטאים, אלא כל חטא הוא גורם לחטא שבא אחריו. אומר הרב, יסוד הקלקול שהיה בזמן ישעיהו, יסוד הקלקול זה היה הגאווה. הגאווה של בנות ציון, מסביר הרב שזה מעבר לפשט שבנות ציון זה היה משל לעם ישראל, שהמצב כל כך מקולקל שאפילו הבנות שאמורות כן להיות בעלי תחושה של רגש של קודש, המצב כל כך מקולקל עד שזה גם מגיע לבנים, לילדים. והיו יסוד החטא שם זה גאווה, ומתוך הגאווה אדם שהוא מרגיש שהוא בעצם יודע הכל ויש לו הכל והוא בעצם לא צריך ללמוד מאף אחד, אז ממילא מגיע השלב השני, שמתוך הגאווה מגיע העצלנות, כן? ותלכנה תויות גרון שהיו הולכות עקב בצד גודל. אדם שמרגיש שאין לו בשביל מה להשתלם, הוא יודע הכל, אז הוא ממילא הוא עצלן, והוא לא קשוב להשתפרות, וממילא הוא בעצם עסוק במידה איפשהו עכשיו, והוא הולך עקב בצד גודל, הולך לאט, יש לו זמן, אין לו את מידת הזריזות, הוא עקב בצד גודל, הוא עצלן. השלב הבא שקורה כאן, זה שלב מאוד מעניין, מסקרות עיניים. מסקרות עיניים זה אדם שרוצה להתבלט. מסביר הרב את היסוד הפסיכולוגי כאן שמאחורי הדבר הזה, כיוון שאדם בסופו של דבר מתוך עצלנות הוא לא ממלא את הנשמה, והנשמה אי אפשר לרמות אותה, כשהיא ריקה היא מרגישה את זה טוב מאוד, ולכן בתוך הנפש פנימה היא לא מוצאת את סיפוקה, ולכן היא מחפשת כל הזמן את האישור לקיום שלה מבחוץ. ולכן הרעיון הזה של להתבלט הוא רעיון, הוא תכונה שמאוד מאוד קשורה לנשמה שמרגישה ריקה. כיוון שהיא לא מוצאת, כמו שאמרתי, בפנים, היא לא מתמלאת בפנים, והנפש לא תמלא, אז היא לא מתמלאת, והיא כל הזמן צריכה להתבלט, וצריכה להגיד בחוץ, תראו, אני קיים. והשלב הבא, שאחרי מסקרות עיניים, זה שברגליהן תעקסנה, מסבירה הגמרא שהיו הולכות שארוכה בצד קצרה. ארוכה וקצרה, כמובן, זה לאו דווקא בסנטימטרים, זה תכונות, בכל מיני דברים שיש אדם שהוא ארוך, שהוא יכול להתבלט במשהו, לעומת אדם שהוא קצר, שוב, אני אומר, כמובן שלא מדובר בסנטימטרים. ונשאלת השאלה, מילא הארוך, אמרנו שהוא רוצה להתבלט, אז יש לו להתבלט על ידי הקצר שלידו, אבל מה האינטרס של הקצר להתבלט ליד הארוך? למה הוא מסכים ללכת ליד הארוך? מסביר הרב שהדבר הזה שהנשמה מרגישה ריקה, היא מוכנה להתבלט בצורה הזאת שאפילו בקיור שלה, העיקר להתבלט. והיא מוכנה אפילו להיות, להחצין את הקיור, העיקר שכל הזמן תקבל את האישור מהחברה, מהסובב שהיא קיימת. וכיוון שבסופו של דבר הדבר הזה לא ממלא את הנשמה, כי זה כמובן שלא הדברים שהנשמה ממהם מתמלאת, אז עוברת הנשמה לשלב הבא, שהיא מחטיאה את הסובבים לה, והיא, כחזל אומרים שהיו שמים מור ואפרסמון בנעליהם, היו יוצאות לשוק והיו מגיעות אצל בחורי ישראל והיו בועטות בקרקע, והיו מכניסים יצר הרע בבחורי ישראל כערס בכאוס. הדבר הזה שנשמה לא מלאה והיא מרגישה שהיא ממשיכה לא להתמלט ועוד יותר, והיא מנסה להתבלט וזה גם לא הולך, אז בסופו של דבר, טוב, אין, אז היא מגיעה לשלב האחרון, השפל מכל, שאם אני לא בסדר, גם אחרים לא יהיו בסדר. ולכן, הדבר הזה של גאווה גורם לעצלנות, שגורם לרקנות, שגורם להתבלטות, שגורם להתבלטות אפילו בכיור, וגורם בסופו של דבר גם להורדת כל הסביבה. הגמרא הזאת כמובן הייתה לי, הגמרא ואין היה, שהרב מסביר שם בשבת, עלתה לי בדיוק בגלל ההפך שלה שבלט אצל משה, השם ייקום דמו. כמו שאמרתי, הדבר הכי בולט במשה היה הענווה. הענווה להקשיב ולקבל, ובדיוק עכשיו בדרך נסעתי עם הרב שלי, הרב חנניה לוגסי, שלימד אותו מחשבת ישראל, שהוא אמר שכל הזמן אתגר אותו, היה שואל שאלות, וכל הזמן ככה הקשיב, כדי להמשיך ולשאול, כדי להמשיך ולהקשיב, כדי להמשיך ולדעת. הדבר הזה של ענווה בלט מאוד שהוביל לזריזות. כל הסיפורים ששמענו בשבעה על משה, היה הדבר הזה שהוא לא נח ולא שקט, וכל הזמן היה עושה דברים, וכל הזמן מנסה עוד יותר ועוד יותר לעשות דברים עם החברה, עם כל הסובבים לו, ואפילו במצב ככה, סיפור שכל מי שהיה בצבא מכיר את זה היטב, חוזרים מפעילות מבצעית באזור 3-4 הבוקר, שעה לפני זריחה, שעה לפני שאפשר להתפלל, ובדרך כלל זה הזמן הכי קשה, כי נשאר עוד שעה, והאם הולכים לישון או האם מחכים לתפילה. ומשה שלנו היה ככה באופן סיפור בשיבה, היה מחכה ולומד בשעות הכי קשות אחרי פעילות מבצעית בזריזות עצומה, היה לומד לפני זמן תפילה, וכמובן מגיע זמן תפילה והתפלל תפילת שחרית, ורק אחר כך פורש למנוחה. הדבר הזה שענווה גורמת לזריזות, ממילא גם השלב הבא, דיברנו על אם בגאווה הקלקול שהעצלנות גורמת להתבלטות, אז הענווה שגורמת לזריזות גורמת בדיוק הפוך, להצנעה, לצנעה, ושוב, אחד מהדברים שבלטו מאוד במשה, זה הסיפור הזה של הרב, אני רק אסיים את מה ש... הדבר הזה שזריזות גורמת לתחושה של מלאות וממילא לצניעות, שוב, זה דברים שעלו בשיבה, דברים שאנחנו הכרנו אותם היטב, אבל הדברים כל כך בלטו בשיבה, וממילא הצניעות, הרצון מקום חס וחלילה, כמו שדיבר, להחתיא בדיוק הפוך, הרצון לזכות את האחרים. אני לא ארחיב, אבל כל הסיפורים שהיו בשיבה ושהכרנו, היה דבר בולט, שדוגמה אחת, שתוך כדי מערב בשבת, משה היה דואג לזה שיהיה קידוש כמו שצריך, שכולם, כולם, בין מי ששם כיפה על הראש, בין מי שלא שם כיפה על הראש, יזוכו בקידוש בשבת, ואלה היה, מתוך התכונה הזאת של הענווה, היה גם את הזריזות, גם את הרצון, את הצניעות וגם את הרצון לזכות את הרבים. אז אם ירצה השם, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, וכל מה שאנחנו עושים יהיה לעילוי נשמתו.